התייחסות קהל קדוש. הלילה, כך משמיים זימנו, שזו לילה של פסח שני. יש דיון גדול בפוסקים, מה יקרה אם עד הבוקר יבוא המשיח, ובית המקדש ייבנה לפי רש"י, בית המקדש יורד מן השמיים מוכן, ואז האם אנחנו כן נקריב קורבן פסח או לא נקריב קורבן פסח? כיוון שלכאורה רק מי שהיה חייב בי"ד לחודש ניסן, מי שהיה ראוי, רק מאיזו סיבה שמנעה ממנו, היה בית המקדש, האם הפעם כן או לא, לאדון חידה בספרו ברכי יוסף, דן בזרח. כל אופן רבי חיים פלאג'י כתב שנוהגים לאכול מחר ביום י"ד 14, לאכול כזית מצה שמורה, זכר לקורבן פסח, כמו שעושים בליל הסדר, שאוכלים את כזית האפיקומן, זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא. שזה עניינים, מנהגים, זה לא חובה, אבל יש בזה האמונה הזאת, הרצון הזה, בוודאי שעושה רושם בשמיים, וגם לנו, בנשמות שלנו, שנותן לנו הרבה הרבה כוח ועוצמה לעבוד את השם. שאלו אותי כאן בכניסה, בדיוק מי ששאל אותי, האם נכון הדבר שהלילה זו ההילולה לרבי מאיר בעל הנס? בטוח שנוהגים בטבריה כבר למעלה ממאה שנים להזכיר את רבי מאיר. האמת היא, אומר ולא אכחד, שגם בקשר לל"ג לעומר, האם זה יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי או לא, זה גם כן מוטל בספק. ודאי שזה יום שיש לו בו שמחה לרבי שמעון בר יוחאי, וודאי שיש לו קשר לרבי שמעון בר יוחאי ליום הזה, אבל מכאן עד שנרחיק לכת ונאמר שזה יום פטירתו, עדיין הדרך קצת רחוקה משם. ואבאר את הדברים. הראשון שמזכיר את יום ל"ג לעומר כיום פטירת רבי שמעון בר יוחאי, זה בספר פרי עץ חיים, שזה לא הנוסחה המקורית של רבנו ארי, אלא תקופה יותר מאוחרת, מהר"ם פפירש, הוא שכתב את הספר, שם נמצא בהגהה, מוזכר יום ל"ג לעומר כיום פטירת רבי שמעון בר יוחאי. אבל שום מקור אין לנו, לא בדברי הארי, ועדיין לא בדברי הזוהר עצמו, ולא במגילת תענית, ולא בשום מקום אחר. תקופות יותר מאוחרות הזכירו, אבל נבהר בכל זאת מאיפה צמח המנהג הזה. אנחנו נמצא בכמה ספרים, אם זה של רבינו משה קורדבירו, אם זה של רבי אברהם גלנטי, שהם היו חכמי צפת הידועים והמפורסמים באותה תקופה, שהיה מנהג בצפת 10 ימים לפני חג השבועות, ו10 ימים לפני ראש השנה, היו הולכים חכמי צפת ויושבים ליד מערת רבי שמעון בר יוחאי. יושבים שם. ושם היו לומדים תורה, בעיקר גם בספר הזוהר, ומפרשים כל מיני סוגיות ונושאים המוזכרים שם. ועד כדי כך שהערבים שהיו בסביבה היו באים לגנוב להם את החפצים. מה עשה מרן רבי יוסף קארו, שהיה בראש המשלחת, אמר להם שיש דבר ידוע, מה שנקרא היום פרוטקשן. בואו ניקח את הגנבים עצמם ונשלם להם כסף שהם יהיו השומרים. וכך היה. אז היה מנהג שהיו 10 ימים קודם באים ומתכנסים שם. גם רבנו עובדיה מבורטנורה, באיגרות שלו, שהוא כותב לאחיו בספרד, הוא מזכיר גם כן בשנת רש נון, זאת אומרת לפני בערך זה 520 וכמה שנים, הוא מזכיר את המנהג הזה שהוא היה שם, וראה שהם נוהגים לבוא לפני חג השבועות בסביבות מיום למדגימה, לעומר, רענה, היו באים לשם למירון. כנראה שזה צבר תמוצה, ועם הזמן הגיע לאן שהגיע. גם יש בספר שער הכוונות, מובא שם, רבי חיים ביטל מספר, שקרוב לעשר שנים לפני שהוא הכיר את רבנו ארי, ולפני שרבנו ארי עלה ארצה, וידוע ישב במצרים, הגיע יחד עם בנו, לגלח אותו, לגלח הכוונה לספר, בפעם הראשונה שמגלחים, מאיפה יצא המנהג הזה? הרדב"ז כותב, שכאשר היו נשים שלא היו נפקדות בבנים זכרים, אז היו הולכות, פעם אם זה לקבר שמואל הנביא, אם זה לקבר רבי שמעון בר יוחאי, אם זה לכל איזה צדיק שקבור באיזה מקום, ונודרות שם שהבן שיוולד ייקרא על שמו, והפעם הראשונה שיגלחו אותו, לא מדובר על שלוש שנים, זה הציעו, אחר כך עם השנים התפתחו, יש לזה דינמיקה, וכל המנהגים האלה דינמיקה משלה. שואב זה שלוש שנות עולה, שנה רביעית וכדומה, ומה עושים בשיער ומה מתפללים לפני כן. זה תוספות, זה לא דברים מקומיים. אז עשו שהאישה הייתה נודרת, ואז בפעם הראשונה, כלומר יכול להיות שהוא בגיל שנה או שנתיים, או כל גיל אחר שמתאים בהם, להביא אותו לשם ולספר אותו שם, ולהשאיר לו את הפאות, לקיים בו מצוות פאות. אז זה המקום פחות או יותר של ל"ג בעומר. אגב, הרב ערוך השולחן כותב, שחקר ומצא שביום הזה, יום ל"ג בעומר, הוא יום שבו יצא רבי שמעון בר יוחאי מן המערה. זה היה 13 שנים במערה. לפי הגמרא שלנו במסכת שבת, נראה שזה היה ביום השישי, ערב שבת. הרבה פעמים חל ל"ג בעומר בערב שבת, כך שזה מסתדר, ונמצא שזו אחת הסיבות. גם החתם סופר דן בזה, גם הגאון החידה דן בסיפור מחזיק ברכה. בכל אופן, מקובל בפי כולם שכאילו יום ל"ג בעומר הוא יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי. אבל הלילה זה ברור שזה לא, אין לנו ראייה שזה פטירת רבי מאיר. מה שכן היה, הגאון הסלחנה דן, מה קורה עם, מה הקשר עם רבי מאיר עם היום הזה? אז הוא מתאר שם שלפני 150 שנה היה רעש אדמה שלא תקום פעמיים צרה בטבריה. שם בטבריה נהרסו הרבה בתים ונחרב גם הבניין והמצבה של רבי מאיר בעל הנס. בני יום אחד היה שם איזה גוי אחד שהיה רועה את צונו, וראה איזה זקן שבא אליו ואומר לו, מה אתה עושה כאן? והוא משיב לו, אני באתי לראות את הצון שלי כאן, מאכיל את הצון. אמר לו, אבל זה פה קבור. מי? אומר לו, אני הזקן הנמצא פה קבור כאן, מה אתה עושה כאן? אמר לו, בסדר, לא ידעתי, אני לא כסתיהה. אבל לך תודיע לרבנים שנמצאים בעיר, בטבריה, תגיד להם שזה קבר רבי מאיר. מיד הלך אותו רועה, סיפר להם והראה להם את הציון, ואז מצאו את העמוד של הקבר ובנו את הבניין, ושחנכו את הבניין היה זה ביום י"ד לחודש ניסן. עמדו ואמרו, כן נעשה מדי שנה בשנה. ולכן נהגו לעשות ביום הזה. כותב הגאון הסלחנה, שאלתי מדוע עשו ביום הזה דווקא, שלוש טעמים מצא בדבר. האחד, שבין כה היו נוסעים בדרך למירון, אז היו עוצרים בטבריה, אז אמרו להם, בואו נעשה חגיגה גם ברבי מאיר בעל הנס. וטעם שני, שהיום הזה הוא יום שאין בו תחנון. הרי ל"ג בעומר לא אומרים בו תחנון, אז גם היום יגידו תחנון. וטעם שלישי, מפני שלעולם לא יחול בשבת. פסח שני ידוע, מהעולם לא יוצא, י"ד באייר לא יוצא בשבת. נמצא שזה ה... אז אמרתי, אולי נזכיר כמה דברים לאישיותו של רבי מאיר, כדי שנדע מה זכה התנא הקדוש הזה. אחד שהוא נמנה על חמשת התלמידים, הראשון בין החמישה תלמידים שגמרה ביבמות צמח ג' הגמרה מתארת את שתירת ה-24,000 תלמידים שלא היה ביניהם אהבה ואחווה ולא חידו זה את זה, לא נהגו כבוד זה בזה. אז לכן כותב הגאון הבן איש חי שזו הסיבה שאנחנו לא מסתפרים בימים האלה, מה קשת התספורת? זה לא רק קשת של אבידות, לפי מי שחלילה נפטר אביו, אז כל השנים, כל שנה באותו יום או באותו שבוע הוא לא מסתפר, מותר. מה הקשר? למה אנחנו לא מסתפרים? ושיב הגאון הבן איש חי אומר שידוע שהשיער מראה על אחדות. שכן, השיער של האדם, אם אתה מסתכל, זה שערה, כל שערה זו איזו נקודה אחת בפני עצמה. אבל כשאני עומד מול האדם, אני לא רואה שערה, שערה, אלא אני רואה את כל השיער עצמו כגוש אחד, כגוף אחד. ולכן, השיער שמורה אחדות, אנחנו משאירים אותו בימים האלה ולא מגרחים אותו, כדי שאנחנו נזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים להיות באהבה ובאחדות ובשלום ובאחווה יחד כולנו. זה העניין של התספורת. אבל עדיין, מה הגמרא אומרת שם במסכת יבמות? שכאשר אותם 24,000 תלמידים נפטרו, היה העולם שומם. כלומר, לא הייתה תורה. לא הייתה תורה. אם אין תורה, אין חס ושלום עם ישראל. כבר אמר לך שעלי הגאון, אין ישראל אומה, אין לה בתורתה. אם יש תורה, אז יש לנו עתיד. אם יש תורה, יש קמח. אם אין תורה, אין כלום. עד שהלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, ושמח את אותם חמישה תלמידים, ואלו הם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי נחמיה ורבי יוסף. יש גרסה, זו הגרסה במסכת יבמות, הגרסה במדרש, במקום רבי יוסף, רבי נחמיה. העיקר שהם היו חמישה תלמידים, וראש התלמידים הוא היה רבי מאיר. אבל כפי שאנחנו יודעים שרבי יהודה בר עיראי, כמרה אומרת עליו שהוא היה ראש המדברים בכל מקום. אבל כאן, בסדר התלמידים, בסדר ההסמכה של התלמידים, שמח את רבי מאיר. ורבי מאיר באמת זכה שהוא נעשה ראש לתנאים. אתה רואה, אפילו שהוא לא היה בדור הראשון של התנאים, אלא כמעט דור לפני האחרון. דור לפני רבי יהודה הנשיא. בכל זאת, סתם משנה רבי מאיר. וכל משנה שלא כתוב שמו של התנא שם, זה רבי מאיר. ובאמת, המקום, יש כאן מקום לשאול מה זה. למה? ולמה זכה רבי מאיר? וגם רבי מאיר, הגמרא אומרת עליו, לא מאיר שמו, אלא נהוראי שמו, רבי נהוראי שמו. למה שהיה מאיר עיני חכמים בתורה? מה היה מיוחד? בנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא אומר, היי דעדיקנה מחבריי, דחזיתה לרבי מאיר מאחורי, דחזיתה מלקמה, אבל עדיקנה תפה. אומר רבי בנו הקדוש, זה שזכיתי אני להיות יותר מכל החברים שלי, בראש של חכמי ישראל, שהוא סידר את המשניות, הוא חיבר את ששת סדרי משנה, וכתב אותם. למה זכיתי לכל זה? מפני שזכיתי לראות את רבי מאיר מאחורה. שאומרים שהוא היה יושב ללמוד תורה, אז היה רואה את רבי מאיר יושב 18 שורות לפניו, והוא היה רואה את העורף של רבי מאיר, ומשם הוא שאב את החוכמה שלו. שוב, נשאלת השאלה, מה היה מיוחד בזה? אם נסתכל, גמרא אומרת, בתורתו של רבי מאיר כתוב, ויעש אדוני אלוהים ואדם עוד אשתו קוטנות אור וידישם, שרבי מאיר היה כתוב קוטנות אור. מה זה בא לרבס? מה בא לומר? שכל שהיה כתוב קוטנות אור, קוטנות אור. וכן, והיה אלוהים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אצל רבי מאיר היה כתוב, טוב, חס ושלום, מוות. שאלה השאלה, מה העניין? שמקום מאוד, מוות. הגמרא דרשה, מי זה טוב, זה יצר הטוב. מאוד זה יצר הרע. כי יש צורך ביצר הרע. יצר הרע, יש בו צד טוב, שהוא השעון הביולוגי של האדם. הוא מזכיר לנו מתי לאכול, מזכיר לנו מתי ללבוש, מתי קר, מתי חם, כל התחושות הפיזיות והחומריות והעניינים של קיום העולם, זה כתוצאה מיצר הרע. כבר כתב הרמב"ן בהקדמת ספר המשניות, פירוש המשניות, לולא המשוגעים לא היה לנו עולם. זאת אומרת, יש אדם שעולה בונה בניין, לא הוא השקיע בבניין הזה אדריכלים וחומרים בשביל לקיים את הבניין הזה 300, 400, 500 שנה, והוא לא נשאר לו לחיות אולי 20 שנה. אלא מה? הוא עושה לאחרים. שירושלמי מביא שהקיסר פעם אחת עבר בדרך בשדה וראה זקן אחד שנוטע עץ תאנה. שאל אותו, תגיד לי, העץ הזה מתי יוציא פירות? אמר לו, רק עוד 7 שנים. עוד 7 שנים יוציא פירות. אמר לו, למה אתה נוטע? אתה תחיה עוד 7 שנים? אמר לו, א', אולי כן, אולי נזכה להחיה. ב', אם אני לא אזכה, לפחות כמו שאחרים נטעו לי כשאני באתי לעולם והייתי עולם מוכן, אז היו אנשים לפניי שבנו ונטעו וזרעו ועשו ופיתחו, אז גם אני צריך לעשות כן. ביקש הקיסר מאותו זקן, שאם אתה תזכה ויהיה לך את התאנים, תצליח להצמיח אותם, אנא הבנים איזה סן שתהנים אליי. וכך היה. אומר התלמוד שעברו 7 שנים, אסף הזקן הזה את התהנים, הביא סלסלה של תהנים למלך, ראה את זה המלך, סלח שמחה גדולה, ולקח בציבה למלות את אותו סל לרוקן את התהנים, ולמלות אותו דינרי זהב. שלח אותו לביתו. מה הגמרא מלמדת אותנו? שאדם צריך לבנות. שאפילו שאתה כן תהנה מהפירות או לא תהנה מהפירות, כמו שהביאו לך והכינו לך, אתה צריך להכין לאחרים. אז יש צד טוב ביצר הרע שהוא נותן לאדם רצון לבנות, לעשות, גם כאשר לכאורה מבחינה הגיונית אין כאן הרבה רווח. ההשקעה כאילו לא שווה. אבל עדיין צריך להבין למה רבי מאיר בתורתו ככה היה כתוב. הייתי פעם דבר נחמד בספר מגלי עמוקות והגאון הגדול שהיה קדוש בדורו. והיה בדור של הגאון הבית חדש בקרקה, קראו לו רבי נתן שפירא. יש שני רבי נתן שפירא שיהיו באותו דור, יש הנשיא ויש... הוא בעל מגלי עמוקות. הרב על מגלי עמוקות כותב שהוא מצא ב4 מקומות שאצל רבי מאיר היה כתוב אחרת בתנך. מקום אחד זה שהזכרנו, בינה טוב מאוד, טוב מוות. מקום שני, קוטנות אור, קוטנות אור. מקום שלישי, כתוב בפרשת ויגש, ובני דן פושים, והאמת, המפרשים שם כולם דנים. מה זה? בני דן, בני עשר לשון רבים. חושים זה אחד. יש הסבירו, יש כמה פירושים. יש הסבירו, חושים זה לשון רבים. חש וחש, יחד, נהיה חושים. ויש בהרו לא כך. שדן היו לו 2 בנים, ואחד מהם מת. והשני, היה שמו חושים. וכדי להנציח את זכר הנפטר, קראו בני דן חושים. אצל רבי מאיר היה כתוב הוא בן דן חושים, לא היה יום. בן דן חושים. עוד מקום רביעי יש בספר, אם אני לא טועה, זה ישעיהו ירמיה, לא זכור לי כרגע, מסע דומה, זה ישעיה. מסע דומה אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מלב. אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תמעיון ועיו, שובו אתיו. מסע דומה, דומה זה סל של גיהנם. אצל רבי מאיר היה כתוב במקום דומה, מסע רומא. אלה ארבעה מקומות. ומה יש דווקא בארבעת המקומות האלה? אומר הרב מגלה עמוקות, אם תתבונן, זה אותיות מאיר. והנה טוב מאוד, טוב מוות, זה המם של מאיר. כך אמרנו, קוטנות אור, קוטנות אור, זה האלף של מאיר. ובני דן חושים, זה היות של השם מאיר. מסע רובה, זה רש של מאיר. ושוב נשאל את השאלה, מה מיוחד כאן? ושאלנו, למה רבי מאיר זכה דווקא שהוא יהיה התנה שסתם משנה היא רבי מאיר? ושתהיה הלכה פחות או יותר, אומנם לא תמיד ההלכה כבוד, תמיד יחיד ורבים הלכה כרבים, אבל יש לנו הרבה משניות שזה לא מחלוקת. כמו פרק מזבחים, איזהו מקומן, שאנחנו קוראים כל בוקר בתפילה, זה פרק ללא מחלוקת. כתבו הספרים שיש בזה סגולה לומר אותו לעילוי נשמת הנפטר, כי יש שישה פרקים בש"ס שאין בהם מחלוקת, היו נוהגים לומר אותם בלב פטירה של איזה יהודי, כדי לעילוי נשמתו, כי יש בזה זה תורה נקייה ללא מחלוקת. מה זכר רבי מאיר? אם נתבונן רבותיי, כל הסוד של ימי הספירה, של ביאתנו לעולם הזה כאן, זה לקחת את החומר ולעשות ממנו דברים קדושים. כמו שהרמב״ם כותב, שעיקר העבודה של האדם היא לעשות מהחומר צורה. צורה זה פירושו רוחניות, עבודת השם. צורה זה הנשמה שלנו. כשאנחנו נבוא לעולם הזה, נשמתנו יורדת, אין דבר גבוה בעולם יותר מהמלאכים, יותר מכולם, כמו הנשמה של האדם. והנשמה הזאת באה ויושבת בתוך גוף גשמי. והגוף הגשמי הזה, החומרים, מתעבד לכל מיני דברים גשמיים. ואני צריך להתמודד ולהילחם רגע רגע, אין רגע שאין מלחמה עם היצר. כמו שכותב רבינו מהי בחובות הלבבות, אתה ישן והוא ער. אתה הולך לבית הכנסת והוא הולך אחריך. אתה אוכל והוא יושב לידך. אין דבר כזה שאדם יהיה בלי יצר הרע. כתוב, ושם ינוחו יגיעי כוח. כיוון שנעשה אדם נפטר, נעשה חופשי למצוות. כאן בעולם הזה הוא עדיין מחובר עם יצר הרע, עם הגוף הגשמי הזה. רבי מאיר זכה שבהיותו כאן בעולם הזה הוא זכה שהגוף שלו נהיה מאיר. את הגוף הוא הפך ללפידי אש, את הגוף הוא הפך לתורה. זו הזכות שלו. לכן הוא אצלו בספר תורה שלו היה כתוב במקום קוטנות אור, קוטנות אור באלף. לומר לך, האור הזה שהוא כמובן במדרש, זה מסוד אור הנחש שאכל אדם הראשון מעץ הדעת בפיתויו של נחש. האור הזה זכה רבי מאיר להפוך אותו לאור. זה בחינת יום שבת. הרי למה במוצאי שבת אנחנו מסתכלים בציפורניים? ראשי הביא בספר הפרדס סגולה שדבר שפרה ורבה. אנחנו רוצים מוצאי שבת, איך שמתחילים את השבוע, להסתכל או להשקיע או להתבונן בדברים שהם מצליחים, צומחים. אחד הדברים שצומחים לגוף האדם הכי מהר זה הציפורניים. אז לכן מסתכלים לציפורניים. המדרש מביא אחרת, ויש שבעים פנים לתורה. המדרש אומר שהסיבה שאנחנו מסתכלים בציפורניים, כיוון שביום שבת יש לנו אור על הגוף, הגוף שלנו מתעלה, מתקדש, יש לנו נשמה יתרה בשבת, ולכן אנחנו גם בשבת לובשים בגדי שבת בגדים אחרים, כמו שמובא במדרש רות, ושם צמלותייך עלייך נעמי אומרת לרות, שאת באה לפועז, תלבשי את הסידה שלך. שואל המדרש, מה, וכי היא סלקה דעתים של רות שהיא תלך ללא סידה? לא, אלא אמרה לה, סידותיך של שבת, תלבשי בגדי שבת. מכאן אמרנו שיש בגדי שבת ויש בגדי חול. ולמה אני לובשי בגדי שבת? מחוץ לטעם של בחיבצו מעשות דרכך, כיוון שגם הגוף מתקדש, גם הגוף נהיה אחרת. הפנים של האדם בשבת מאירות מהנשמה היתרה שלו. אצל רבי מאיר, קוטנות אור היה לו גם פחול. אנחנו מסתכלים על הציפורניים במוצאי שבת לאור הנר, כדי להמשיך מהאור הזה של שבת, שישאר לנו קצת, וישאר משהו לימי החול, שנוכל לעבוד את השם, כמו שצריך, אחרי ששמענו את השבת, ואיננו וחיבטנו אותה כהלכה. אז זה קוטנות אור, אצל רבי מאיר היה כתוב, קוטנות אור. לכן, כל האותיות של שמו, לכן נרמזו, מסע דומה, מסע רומא. מסע רומא זה דומה, זה רוחני, זה השר של הגלות, זה השר של גיהנם, כך מובא במדרש תהילים. כמעט שכנה דומה נפשי. דוד המלך מדבר על שרו של גיהנם. והרבי מאיר לומר שאצלו אין את גיהנם. מסע רומא, אנחנו נמצאים עדיין בגלות של רומא, של כל העולם הנוצרי, העולם המוסלמי, שעדיין רודים בנו ומנסים להציק לנו, להפריע לנו. אז זה מסע רומא. לכן, שם פעם זה היה תורתו של רבי מאיר. לכן זכר רבי מאיר שהוא היה ראש התלמידים, החמישה תלמידים של רבי עקיבא, שמהם אחר כך צמח העולם, ומהם התורה המשיכה דור אחר דור, ושהוא ייסד את המשנות של סתם משנה רבי מאיר, הוא היה גם נקרא מאיר עיני חכמים בתורה, שעל ידי שאדם משתדל להפוך את החומר לצורה, אז כך זוכה להגיע לאן שהוא יגיע. זה הקשר לפסח שני. פסח שני למה בא? פסח שני, מי שהיה תמה או בדרך רחוקה, המדרש אומר, תמה לנפש, כוונה של נפשו, הפסק זה פשט, תמה לנפש. אבל יש פה דרש, תמה לנפש, שנפשו חס ושלום נמשכה אחרי ההבלים של העולם הזה. או בדרך רחוקה, הוא עומד רחוק, כמו מרחוק אשר נראה לי. אומר רבינו ברכי עליו השלום בחובות הלבבות, אומר, שהיה מעשה מאיש אחד, סוחר גדול, שהיה סוחר יהלומים, ונסע פעם אחת בספינה, ומשרתו איתו, והלכו יחד בספינה, וכשהגיעו לנמל, ירדו ולקחו את כל החפצים. והיה המזוודה שבה מונחים האבנים טובות ומרגליות, נשכחה שם בספינה. כשהגיעו למלון, לחוף, אז הבעל הבית אומר, נו, איפה כל המזוודות? איפה המזוודה של היהלומים? יו, שכחנו אותה. אז הוא שולח את המשרת, מהר איך תביא לי אותה? המשרת הזה לא היה הכי מסודר, ולא הכי דייקן. הלך לשם, מצא איזה מזוודה, לקח אותה ותחיל ללכת. הוא מסתכל מהחלון, ומחכה, איפה המזוודה, איפה המשרת? ואותו הולך לאט ומרים את זה כבד. אמר לו, זה לא זה, צועק לו מהמרפסת, זה לא זה, תחזור, לך תביא את המזוודה המקורית. כל האנשים שהיו בידו, מאיפה נכה לדעת? הוא אומר, שראיתי שהוא מתנהל בכבדות ובקושי, זה לא מסודה של יהלומים. יהלומים שמרימים אותם לא מרגישים כובד. זה שהוא הרגיש כובד זה סתם, יש שם איזה אבנים, יש שם איזה חפצים אחרים, ברזלים, כל מיני כלי עבודה. ובאמת כך היה. אומר רבינו, ואני זה פירוש הפסוק. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת אבי ישראל. אומר הנביא, אם אתה אצלך, עבודת השם זה להיות יגע, לקום בבוקר להתבלל, זה קושי גדול, ללכת להניח תפילין ולהתעטף בציצית, ולהתפלל במניין, זה קשה, זה בלתי אפשרי. לשמור שבת את כל ההלכות והכללים, זה בשבילו יגיעה, סימן שהוא עדיין רחוק. אדם צריך להיות קרוב לזה. יותר להתקרב, לא להרגיש בעול או במסע חלילה של העבודה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, על ואהבת את השם אלוהיך וכל לבבך על כל נפשך, מה זה ואהבת? איך מגיעים למדרגת אהבה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכשאדם עובד את השם כמו בן שעובד את אביו, אנחנו צריכים להתייחס לקדוש ברוך הוא כאל אבא. ככה אנחנו אומרים, אבינו שבשמיים, אבינו מלכנו, הוא אבא. כמו שבני שאוהב את האבא, ויודע שכל מה שהוא צריך האבא נותן לו. כשאבא מבקש איזה משהו, הבן עושה לא על מנת לקבל פרס, ואפילו הבקשה של האב היא בקשה קשה, ולפעמים כבדה, ולפעמים בדרך מעורבים כל מיני קשיים ומכשולים, הוא לא מסתכן, לא ימינה ולא שמאלה, אלא רץ ועושה את רצון אביו מתוך אהבה ולא על מנת לקבל פרס. ואותו דבר העבודה שלנו כלפי השם יתברך צריכה להיות באותה מידה, באותה דרך. כמו רבי שמעון בר יוחאי, שיוצא מהמערה, אז רבי פנחס בן יאיר לוקח אותו לבית המרחץ ורוחץ את גופו, כי כל גופו, רש"י אומר, העלה חלודה, כוונה כבר היה כולו מלא מוגלה ומלא פסעים, והיה מוריד דמעות רבי פנחס בן יאיר, והדמעות הן מלוחות ושורפות לו את הפצעים, כי זה מלח על הפצעים, הוא היה סובל. אמר לו רבי שמעון ורבי פנחס, למה אתה בוכה? הוא יקיש שהוא בוכה, כי הוא רואה ששורף לו. אז הוא אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך, אתה גדול ישראל, אני אקח את הגוף שלך נעשה כולו חלולים חלולים. אמר לו, אשראי שראיתני בכך, שאם לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי הבין שאם אני רוצה להתקרב לשם יתברך צריך לוותר על הרבה הרבה דברים. הרומאים לא רוצים ללמוד תורה, אז בורחים. יש חשש שהאישה יתפסו אותה ותגלה איפה אנחנו, אז הוא לוקח את הבן איתו, הוא לא משאיר את הבן לבד, הוא לוקח את בנו רבי רזן יחד איתו, והולך בתוך המערה. אין בגדים, יש פתרון. חופרים בתוך החול, ואת הבגדים שומרים, והם יושבים בתוך החול, ובשעה שצריך להתפלל, יוצאים מהחול ולובשים את הבגדים. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יעזור. ועזר. דיברה להם שם מעיין, היה עץ חרובים, והפרשים שואלים, מה קורה עם החרובים? מה עם שנות עורלה? מתי חיה בעורלה? כשאדם נוטע בידיו. אבל כשזה דרך נס מהשמיים, לא חיה. אגב, יש דבר מדהים שם, על הפסוק, הפסיק המבין. שאל אותי יהודי אחד, האם הרב זה נכון מה שעושים היום, שהביטו בשבט נוטעים אילנו, האם זה המצאה של קרן קיימת, או שיש כאן איזה... אמרתי לו, האמת, ניתנת להאמר, יש איזה מקום בפסיקתא. בפסיקתא כתוב, בפרשת כי תצא, כי תבוא אל הארץ, ותעתם כל עץ מאכל, והרתם עורלתו את פריו. שואל הפסיקתא, מה זה, מה הציווי הזה? תבוא אל הארץ, ותעתם. אומר דה, שהקדוש ברוך הוא לפני שהיה העולם, לפני שהיה האדם הראשון בעולם, מה היה עושה? היה בונה בית ונוטע קרן, כדי שהעולם לא יהיה שומם. ובאה תורה ולמדה אותך דרך ארץ, שגם אתה תהיה קרן. תעסוק בבניין בית ותעסוק בנטיעת אילנות. שהעולם, אסור להשאיר את העולם כמו שהוא. אתה לא רק אתה תהנה מהעולם ואתה תשב רגל על רגל ואחרים ישבדו אותך, אלא תיזום אתה גם משהו. זה להקים, בפרט בארץ ישראל, בארץ ישראל רוב הפוסקים כותבים שזה מצוות מצוות דאורייתא, הדעת הרמב"ן נחמני, יישוב ארץ ישראל הוא מן התורה. כל כך חמור. עד שהרמב"ן כתב שאם חס ושלום מלינים מת לא יבוא ולא יהיה, אז בסתם מת, בסתם ארץ, עובר שתי עבירות. מבטל מצוות עשה מן התורה, כבוד תקברנו ביום ההוא, ועובר לא תעשה, לא תעלים נבלתו. ולא דווקא מדובר במי שתלוי בכל אחד ואחד. כתרשה הגמרא. בא רמב"ן נחמני ואומר, ואם זה בארץ ישראל, נוסף לו עוד לב מהתורה, ולא תתמא את אדמתך. כל כך קדושה ארץ ישראל. אני רק לסיום אספר לכם עובדה קטנה, כמה צריכים לדבר על ליבם של אלה שעוזבים את הארץ לכל מיני מטרות, פעמים טיובים, פעמים. לדעתי, זה חילול השם. מה חסר פה לטייל, חסר פה ליהנות, חסר פה איפה לאכול, חסר איפה לבלות. כל טוב העולם נמצא כאן. אספר לכם עובדה קטנה, וזה אני מסיים. אני הכרתי בירושלים את הקהילה שבא מקורדיסטן. לא, קורדיסטן היו נחלקים בכמה ארצות. יש הקורדים של טורקיה, יש הקורדים של פרס, העמדים, מה שקוראים להם, יש של סוריה, זה אורפלים, אבל יש הקורדים האורגינליים, מה שנקרא זכו, מהעיר זכו, זה בצפון עיראק. הייתה קהילה מפוארת, עד היום יש כמה כאלה נשארו בשכונת נחלאות בירושלים. אני הכרתי את הקבוצה שהגיעה משם, שהם הגיעו פעם ראשונה, הגיעו לאזור עקלית. שם היה שער העלייה. הגיעו לאזור עקלית, וזה סיפר לי אחד היהודים שאצלי בשיעור מאותה קבוצה. הם הלכו להתפלל, הגיעה ערב, כל אחד שמו את המטלטלים שלהם באוהדים, הלכו להתפלל תפילת מנחה, בינתיים החכם שלהם אמר להם איזה דברי תורה, איזה קראו תפילת ערבית, ואמרו בואו נלך לים, כל הגברים, אנשים הלכו לאוהלים, והגברים הלכו לים. הוא שואל מה עושים בים? הוא אומר לא, לא, שאל שאלות. בני הגיעו לים, כל אחד לקח לו איזה פינה אחרת, וחוץ מכבודכם, כל אחד עמד להתפנות שם במים. שאל מה העניין? אמרו לו, איך אנחנו נעשה את צרכינו על אדמה קדושה שהיא ארץ ישראל? והיום הראשון שהם באו לארץ ישראל, הם לא עיכלו בראש, בשכל, שאפשר חלילה פה לטנף את האדמה. עד כדי כך. התאבקו כל אותו יום, תדע, כמה שעות כל אחד ואחד. והכל בגלל קדושת ארץ ישראל. אנחנו צריכים להבין כמה הארץ הזאת קדושה. תמיד עיני השם אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. זכינו להיות פה בארץ ישראל. ובחינם אומרת הגמרא, כל המעליך הבא עמוד בארץ ישראל, נמחלים לו עוונותיו. ושמחו יעזור ויעשה. שהארץ הזאת תפרח ותשגשג ותעלה ותיבנה עוד, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיחנו בקרוב, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, וימנה כל משאלות נבחן לתורה, לברך את כבוד הרבנים. אני מתנצל שגזלתי מזמנם והיו צריכים להישאר פה להתעכב בגללי. סנר אריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, ואריך ימיכם על ממלכתכם, ממלכת התורה. תזכו אתם לבניכם וכל צאצאיכם לעבוד את השם באמת, בלב שלם ובנפש חפצה. יש ביקשו מני להזכיר שיש ספרים שהוצאנו לאור במחיר הקרן, נמצאים בחוץ, מי שרוצה אז מוזמן לרכוש אותם. תבורכו ותודה רבה שוב לכל המארגנים ולגבאים הנכבדים, אשר יהיה עמכם תמיד בכל עת ובכל זמן. תודה רבה.